צהריים טובים, תום הרוש.
צהריים הרבה יותר מטובים, צהריים
מעולים. מעולים, מעולים. באולפן אופר לוין, אנחנו ממשיכים בסוג של סשן, קצת דיברנו על תמהילי המשכנתא, על ההבדלים, אבל דרך אגב אני חושב שזה דווקא הדבר הכי הכי שולי בכל עולם המשכנתאות.
שונה.
שולי, שולי, שולי. זה חשוב, אבל אתה יודע שריכזתי את התחומים שבהם יועץ משכנתאות מטפל, יש שום 22 תחומים, אני חושב שהתמהילים זה שום אחד מתוך ה-22. הוא חשוב, אבל אם תסתכל אצלך ברשימה, תסתכל, נכון? 22 יש שם?
21, כן.
21, התמהילים זה סעיף אחד בתוכו. ולדעתי התמהילים הוא גם מורכב מכמה תתי סעיפים.
למרות שבסוף הוא זה שיקבע אם תחזיר לאורך כל חיי המשכנתא, אם ברור. לקחת מיליון, אם תחזיר מיליון וחצי, או תחזיר 1,800,000.
לא, ברור שזה המהות, וזה האבן היסוד החזקה ביותר של המשכנתא. אבל אם אתה תיכנס לעסקה ולא תבין איך אתה נכנס לעסקה הזאת בצורה טובה ביותר, ואיזה תקלות יכולות להיות לך, אז זה לא משנה אם אתה תחזיר 1,500,000 או 1,800,000, כי אם אתה לא תקבל את המשכנתא בסוף.
אז אין לך מה להחזיר.
אספר לך סיפור מאתמול, לקוח, שכולה לוקח 700,000 שקל הלוואה, אבל הוא לקוח יקה כזה שרוצה לבדוק. והוא עשה שמות מוקדמת, על נכס בפתח תקווה דירה שרכשו אותה מקבלן בכלל, ובשמות המוקדמת, השמאי רשם שם שיש חריגה מההיתר, ומההיתר בנייה, בתוך הבניין, וחסר שום, הגרמושקה לא נמצאת בעירייה, כל כאלה דברים שאתה מסתכל עליהם, אתה אומר,
הבנק לא יאשר את זה.
יכול להיות שהבנק יאשר את זה, אין בעיה, אבל יכול להיות שהוא גם לא יאשר את זה. מה אתה עושה? כי אם הוא ייכנס לחוזה הזה, בידיעה מראש, ופתאום הוא לא יקבל משכנתא בגלל הדבר הזה, הוא יתחייב, הוא חתם על ה...
הוא יהיה בהפרה.
הוא יהיה בהפרה, אז הוא הכניס סעיף, סעיף מטלה, לסיכום הזה שאם הבנק לא יסכים, לא ייתן משכנתא עד תאריך מסוים, בעקבות הסיפור הספציפי הזה,
לגיטימי.
אין כאן הפרה של חוזה, כל אחד לא מפוצה, והולכים, כל אחד הולך לדרכו. אבל זה משהו ש... אם אתה שואל אותי, כנראה זה יעבור, לא תהיה בעיה, אבל...
מי המליץ לו לשמעות המוקדמת?
אני.
טוב מאוד. חובה.
דרך אגב, הוא לא היה חייב לדעתי שמעות מוקדמת. אני גם מאמין שלא תהיה בעיה באירוע הזה. דירה של 2.5 מיליון שקלים, 700,000 שקל משכנתא, הכנסות יפות, נכס בסדר. אבל עדיין פתאום זה הערה ש... זה בסדר.
אבל זה גם קלף, בוא. שגם אם סיכמת עכשיו עם המוכר על 2.5, בגלל שיש חריגת בנייה, אז לא משנה אם זה מטר, שניים, ארבע.
אני אגיד לך איפה זה הקלף הטוב ביותר.
זה במסע ומתן, אתה יכול לנצח עם זה. במחיר.
זה הקרית שאיתה הם ישנים בלילה. כי יום אחרי שהוא חתם חוזה, והוא גילה את הדבר הזה, עזוב שיועץ המשכנתאות הכי טוב, מספר אחת בארץ, ישיג לו את המשכנתא בסוף, אבל עד שהוא ישיג את המשכנתא, ומהרגע שהשמאי יגיד לו, יש לך כאן בעיה כלשהי, הוא לא ישן. תחשוב על זה, הוא לא ישן. הוא לא אישן.
נכון.
דה, כן, זה...
אז אם נעזוב רגע את התמהיל, בוא ניגע אולי רגע בקבלת החלטה. וגם אני אתקשר לאיזה סיפור מהבוקר דווקא. פגשתי אם חד-הורית עם שתי בנות, שגרה בדירת שלושה חדרים ברמת גן, בבניין ותיק. ובעצם הנכס שלה בערך שווה סביבה 1.6 מיליון. והיא כבר מחזירה משכנתא המון שנים, נשאר לה 300,000 שקל משכנתא. עכשיו, בעצם, אם היא מוכרת, עכשיו, היא באיזה צומת דרכים, אם למכור, אם לשפר דיור ולתת לילדה שלה עוד חדר, אם לזכור ולהזכיר, ואני דווקא רוצה להיכנס לזה דרך כל מיני פתרונות שיש, של בעצם מימון, כלומר, היום יש יכולת בעצם לשעבד חלק מהנכס, להגדיל את המשכנתא, כמובן בהנחה, ואתה יודע בכמה אתה יכול להחזיר, ואיך אומרים, לקבל איכות חיים טובה יותר. לאיזה מטרה שלא תרצה, בין אם תחליט שאתה רוצה לחלק את הכסף הזה ולקנות שתי דירות, או בין אם תחליט שאתה רוצה להשקיע בחול, או בין אם תחליט שאתה פשוט לוקח משכנתא יותר גדולה ורוצה ליהנות עם הילדים בבית. אז אני דווקא רוצה לשאול אותך, דווקא מהסוגיות שאתה נתקל בהם עם שיעבודים. ו... איך בסוף, אני רוצה שתסביר את התהליך של מה קורה מבחינת אם עכשיו החלטתי, יש לי נכס, אני רוצה לקחת על חשבונו הלוואה, מה הפרוצדורה, מה התהליך, ואיך אני עושה את זה גם, כי זה גם הלוואה, כי בסוף לא כל...
לא, אחת הטעויות של אנשים, משכנתא זאת הלוואה. אני הרבה פעמים דרך אגב, אני טועה ואני אומר לכולם, כן, אז אנחנו חותמים על ההלוואה שלכם, המשכנתא, השורש שלה, זה מלשון משכון, כי אנחנו משכנים נכס, אבל זה הלוואה לכל דבר. אז כן, כמו שאתה אומר, משכנתא זה הלוואה. ההליך הזה, יש כאן אבל הבדל. שאנחנו רוצים עכשיו הלוואה של 100,000 שקלים, 50,000 שקלים, או אפילו גם 200 דרך אגב, אין לנו בעיה להרים עכשיו טלפון לחברת האשראי, בשנייה וחצי הכסף בחשבון שלנו, גם בבנק, אנחנו מקבלים כל הזמן טלפונים מהסניף בנק, שמע, אופר, יש לנו מבצע מצוין, פריים פלוס 3.5 לשנה הראשונה, ואחרי זה פריים פלוס 7.5, הם מוכרים לנו כסף כל הזמן, וזה הלוואות, ודרך אגב, אפשר לקבל, אני נתקל באנשים, שיש להם הלוואות פרטיות, אנחנו קוראים לזה הלוואות סולו, במאות אלפי שקלים. אין בעיה לקבל את זה בבנק, אם החשבון בנק שלך מתנהל טוב, ויש לך יכולת להחזיר, אין בעיה. אחת הבעיות הגדולות של ההלוואות האלה, שזה סוג של כדור שלג. כי ברגע שלקחת הלוואה כזאת, ההחזרים שלה, אותם 100,000 שקלים, בדרך כלל נפרסים לחמש או שבע שנים. ואז ההחזר הוא יחסית גדול, ופתאום ההכנסה שלך, ההוצאה החודשית שלך גדלה, ואתה נכנס עוד פעם למינוס, ומינוס גדל, ואתה לא רוצה שכרטיסי אשראי יחזרו. ואז מצלצל הבנק, הנה.
קח הלוואה.
יש לי פתרון משלך, קח עוד הלוואה. ואז אתה שבועיים חי באופוריה, איזה יופי, אין לי מינוס. החיים שלך לא השתנו דרך אגב, אתה עדיין תבזבז, עדיין תלך למסעדות כשניתן. ואתה תמצא את עצמך כעבור חודשיים, עוד פעם, כדור שלג מדהים. כנגד, אם אנחנו לוקחים הלוואת משכנתא, הלוואת משכנתא, אנחנו פורסים אותה לתקופה, קודם כל אפשר לקבל מן הרבה כסף. הרבה כסף, אני לא מדבר על 200,000 שקלים, חצי מיליון, 700, מיליון, 3 מיליון, אנחנו מכירים מה אפשר לקבל הלוואות
משכנתא. עד 50% בעצם משווי הנכס הקיים.
כעקרון, כמשכנתא רגילה אני מדבר, אתה יכול לקבל המון המון כסף.
אתה מדבר על הלוואה לכל מטרה.
כשאנחנו רוצים להגיד, אנחנו רוצים הלוואה לכל מטרה, אפשר לקבל עד 50, בסוגריים, 70%. נכון להיום, עוד פעם, בגלל תקופת הקורונה, אפשרו לבנקים עד 70% משווי הנכס בניקוי ההלוואות הקיימות. ואומר, אם יש לי נכס ששווה 2 מיליון שקל, יש לי משכנתא של 0.5 מיליון שקלים, עד מרץ האחרון יכלתי לגייס עוד 0.5 מיליון שקל. כלומר, 2 מיליון שקל לחלק ל-2, פחות יתרת המשכנתא שלי, אני יכול להגדיל ב0.5 מיליון שקלים. היום אני יכול להגדיל עד 1.4 מיליון. אבל בניגוד להלוואות סולו, שאתה, שלום בנק, אני רוצה כסף, קח כסף, פה הבנק רוצה להבין עבור מה הכסף, עבור מה הוא מוציא את הכסף. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לבנק, וזה תמיד הדוגמה הראשונה שאני נותן, בא לי לטוס לווגאס ולבזבז כסף באימורים. מה אכפת לכם? יש לי נכס. זה לא. אתה לא יכול. אתה צריך להראות חובות. תראה עובר ושב עם המינוס, תראה הלוואות בכרטיסי אשראי, תראה את הלוואות בעובר ושווים שלך.
למרות שהיום עם הרגולציה הבנתי שבעצם הכל מסוכן עם בנק ישראל, בעצם כל...
כן, אבל אתה צריך בסופו של דבר, הכל מסוכן עם בנק ישראל, אבל הבנקאי רוצה לראות את ההלוואה שלך מסודרת, והוא לא צריך להיכנס לתוך הדוח BDI. הוא רוצה לראות את כל ההלוואות שלך, להבין מה היתרות חוב שלך. אם יש לך, דרך אגב, הבן מתחתן, יש בר מצווה, ואתה צריך שומע, היום זה לא רלוונטי, כי זה עושים את זה בחצר, אבל אתה צריך 100,000 שקל בשביל עזרה לטובת החתונה או הבר מצווה, תראה חוזה של האולם, תראה שום מוכחה. אתה מתכוון לקנות נכס בחול, אתה רוצה את הכסף הזה, תראה טיוטת חוזה של הרכישה בחול. אז אפשר, זה הלוואה לכל מטרה, אנחנו חייבים להגדיר את הסוג הלוואה. הלוואות האלה בדרך כלל ניתנות ל-20 שנה, לא ליותר, והן יותר יקרות. הם לא הלוואות דיור. אנחנו מכירים שאנחנו קונים דיור, אנחנו מקבלים את זה הלוואות בסטטוס דיור. הלוואות לכל מטרה, זה בדרך כלל ריבית שגבוהה בסביבות 1.5% עד 2%.
זאת אומרת, במקום 3-4 זה יכול להיות 5-6.
כן, קצת יותר, פחות מ-3-4, אתה יודע. אם אנחנו מסתכלים על פריים, פריים מינוס 6, פריים מינוס 7, פריים מינוס 8 היום בהלוואות דיור, פה זה יכול להיות פריים פלוס 2.5. זה מאוד מאוד תלוי בבנק, באחוזי מימון, בלקוח, בתקופות, בדרך כלל זה גם ל-20 שנה. אבל אני אגיד לך, תום, משפחה שנחנקת עכשיו עם 300,000 שקל החזר חודשי, אתמול הייתה לי שיחה כזאת, 300,000 שקל החזר חודשי, שמשלמת רק על ההחזר הזה, שום 4,000 שקל בחודש, אתם לקחו את זה הלוואות כאלה קצרות, בואו נפרוס לכם את ה-300,000 שקל ל-20 שנה. עזבו כרגע את עולם ההחזרים, אני קורא לזה. Mm-hmm. עולם ההחזרים לא רלוונטי. כמה נחזיר בסוף, הבנקים זה 30 שנה.
העיקר שלך אוויר, תוכל לנשום בדיוק. ולהתנהל, עזוב אותך עכשיו מה עוד 10 שנים.
בדיוק, תעזבו את הדבר הזה שנקרא, תתנהלו עכשיו. וזה דבר מאוד מאוד חשוב לקחת את זה בחשבון. ככה מתנהלות, חוץ מזה, הלוואה היא רגילה לחלוטין. משכון, ביטוח חיים, הכנסות, הוצאות, איזה...
הבנק שולח שמי, הכל.
שמי, כל הדברים האלה, זה העסק.
אז אני יכול להגיד לך שבהמשך לזה בבוקר, אז כמובן פרסנו לפניה את האופציה, או בעצם לשעבד ולקנות נכס יותר טוב לאותה אישה. פתאום שהתחלנו לדבר איתה על שתי דירות, כי בסוף יש לה הון עצמי יחסית שיכול לתת לה אפשרות לקנות שתי דירות קטנות בבאר שבע, או לא יודע, או אחת בחיפה. כלומר, בסוף למנף את הכסף, אז אתה רואה פתאום את הבן אדם, לוקח צעד אחורה כזה, רגע. הוא כבר מבולבל. מהשלב הראשון שהוא רצה, בסך הכל לשפר משלושה לארבעה חדרים, פתאום הוא אומר, רגע, איזה שתי דירות? אני משקיע להתעסק עם נכסים, להתעסק עם זה, לא מתאים לי. אז כמובן שזה לא מתאים לכל אחד, אבל תדעו לכם שיש את האפשרות הזאת. לפעמים ילד מתחתן, לפעמים ילד גדל ורוצה עכשיו, אתם רוצים לעזור לילד, לקנות דירה, לפעמים הכסף שלכם בקירות ואתם יכולים לעזור לו.
היום לפעמים אין ברירה, אתה יודע, אני קצת, לא רואים על השיער שלי, אבל הוא לבן. השורש שלי של השיער הוא לבן. בתקופתי שרכשו דירה אחרי החתונה, היה יותר קל למשפחה לעזור, כי המחירים היו ריאליים. היום שזוג מתחתן ורוצה לרכוש דירה, וההורים באותו יחס רוצים לעזור, הם צריכים להביא פי שלוש ממה שהם, עוד פעם, כל אחד ולגופו. פה במקרה הזה, כן, יש אפשרויות לקחת נכס, זה עזרה למשפחה, מגדירים את זה בצורה ברורה. חלק מהעניין.
מה אתה, איזה ניהול סיכונים אתה עושה עם אישה כזאת, שיש לה הכנסה יציבה, יש לה שתי בנות, כלומר, מה הדברים הראשונים שאתה שם לה מול העיניים? תראי, את צריכה לבדוק לך 2-3.
מבחינת המימון, קודם כל להבין מה ההשלכות של הנכס שהיא קונה. אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו כולם מסתכלים על תשואות. אני עכשיו הולך לקחת משכנתא של 400,000 שקל נניח. כמה זה יעלה לך בחודש? כמה שכירות את תקבלי בחודש של הנכס הזה?
גם מה הניהול סיכונים אם הוא ירק פתאום, אם יהיה לו מלאי מסוים?
אני דרך אגב, שאני עושה חישוב לשכירות, אני עושה את זה בארבע שורות. מתים מני המתווכים שאני מראה להם את זה. שורה אחת אני עושה על המחיר של הדירה. שורה אחת על המחיר של 11 חודשים. שורה שנייה, כל העלויות הנלוות.
מתווך, עורך דין, שיפוץ, טי-טי-טי.
מס רכישה. אז תשכח, מי שקונה כבר נכס כזה, יש לו מס רכישה, ברוך השם. ואז אני כאן עושה את כל השורה הנוספת, 11 חודש, לפי, כי המחיר של הדירה זה לא 400,000, זה יכול להיות גם 500,000 עם כל המיסוי והתוספות הנוספים. ושורה רביעית, אני מוסיף את מימון המשכנתא. כי אם לקחנו, נניח, 400,000 שקל, ואני עושה משהו מאוד מאוד כללי, קשה מאוד מאוד לקמת את זה כריבית, אבל הריבית על אותם 400,000 שקל תהיה נניח 1.5%, אז בוא נוריד את ה-1.5%, נוסיף את זה לעלויות החודשיות שלנו.
נכון.
ואז אנחנו יודעים מה התשואה האמיתית ביותר. עוד פעם, צריך לזכור שאנחנו מסתכלים על משכנתא, חלק מהכסף הרי נכנס בחזרה לכיס שלנו, הוא מקטין את הקרן. כלומר, יותר כסף שייך לנו עם הזמן. אבל זה התשואה שאנחנו צריכים להסתכל. כל העליית ערך של הדירה במקרים האלה, אני אומר, זה בונוס. תיקח את הנכס, אם יש לך עכשיו 400,000 שקל, והם שוכבים בבנק ולא עושים שום דבר, תחשוב אולי כדאי להשקיע בנכס, אפילו אם תקבל 1,500 שקלים בחודש, שכר דירה, זה עדיין תשואה יותר טובה מה שהבנק עושה כרגע.
שאלה קטנה לגבי מישהו שנמצא בתהליך הזה, והבניין שלו אמור לעבור התחדשות עירונית, והוא רגע לפני חתימה על חוזה עם קבלנים. מה קורה שכבר יש הערת הזרה של הקבלן של התמ"א 38 על זה? כלומר, אתה כבר לא יכול לקבל מימון עכשיו, הם עושים לך סטופ או ש...
וזה נושא חדש עכשיו, אתה שואלתי על נושא חדש של תמ"א 38.
לא בגלל התמ"א, אני אומר, בגלל הבנק, אני מדבר על המימון. הייתי עכשיו בתהליך, רציתי לשעבד את הנכס שלי, חלק ממנו, לא משנה מה. אבל במקביל מתנהל מולי יזם על תמ"א, ויש חתימות של דיירים, וגם אני חתמתי. באותו הקשר של אותה בחורה שהיא באמת חתמה על מסמכים להתחדשות עירונית. האם הבנקים מקשים, האם פתאום יש התנגדות מצד החברה?
במקרה של תמ"א, ברגע שיש כבר חתימה עם היזם, אז למעשה יש כאן סוג של גורם שלישי שמעורב בעסקה. כי יש התחייבות של הדיירים, והם נותנים זכויות ליזם. והוא צריך לאשר הרי, כשאתה לוקח משכנתה, אתה רושם הערת אזהרה לטאבו, ויש קבלן שמחר אתה מחליף את הדירה, עושה שינוי, שהוא צריך להתחייב כלפי בנק המשכנתאות, שהוא אחד רושם את הערת אזהרה בטאבו, שהוא אחראי על זה, כי הוא מנהל עכשיו את... כי הופכים הרי, אם אנחנו... אנחנו הרי מכירים גוש חלקה, תת חלקה. פה אנחנו מבטלים למעשה את התת חלקה, הופכים את זה ליחידה רישומית אחת, ואחרי זה עושים פרצלציה מחדש. אז יש התחייבות של החברה המשכנת, שזה אותו קבלן, לעשות רישום מחדש. עכשיו, חס ושלום, נעלם הקבלן. צריכים כאן התחייבות שהכספים הראשונים שמחולטים חוזרים לבנק המשכנתאות ולא ללקוח. יש כאן כל מיני מסמכים ש... הם לא בעייתיים. עשינו את זה, זה עוד כמה מסמכים שהקבלן צריך לחתום, אבל אני תמיד ממליץ, לפני שנכנסים להתחייבות הזאת, לקבל אישור פרטני לעסקה הזאת. אישור פרטני של מחלקה משפטית, לא אישור עקרוני, לא יש משקל. לי אישור עקרוני ל-X כסף, אלא אישור פרטני שמחלקה משפטית בדקה את הנכס, ראתה שניתן, הוא בדרך כלל זה להביא את ההסכם דיירים, הסכם קבלן, מסמכים, טאבו, שאלות, פה, למה הקבלן החליף את השם שלו ועם אותו מספר? קוני, אין לכם מושג איזה כאב ראש זה על כלום.
לגמרי.
זה על כלום.
נגעת באישור עקרוני ויש לי כל מיני שאלות, אז אתה... אני יכול להרים לך להנחתה?
יאללה, תרים להנחתה.
קשה, אי אפשר, אתה קשה. זוג צעיר, התחתן, לא משנה, החליט, כל צד של הורה החליט שהוא נותן, לזה 250 אלף, לזה 250 אלף, קיבל 500,000 שקל, זה העון העצמי שלו. מקבלים, מתקשר למטווחים, ליד 2, לא משנה מה, ומחפש נכסים, הוא כבר מחפש כבר ב-2,300, ב-2,200, כי הוא אומר, אולי כבר ירדו ל-2. הוא בעצם עושה את התחשיב בעל פה, שיש לי 500 אלף, הבנק ייתן לי 75%, זה 2 מיליון, דהיינו, הבנק כבר ישיר לי 1.5 מיליון, והוא יוצא לתהליך. עכשיו, אני, בזמן האחרון, דווקא בקורונה, לפחות אנחנו מקבלים, אל תדאג, יש הכנסות מסודרות. זה משהו כזה קבוע. אל תדאג, אני, הבנק יאשר אותי. אל תדאג, הבנק יאשר אותי, אל תדאג גם. האם, בנושא של אישור עקרוני, שכמובן צריך לקבל אותו לפני שבכלל מתחילים לחפש, אבל בהנחה, ואחד כזה אומר, אל תדאג. האם היום הבנקים, בגלל תקופת הקורונה, בהנחה ואותו זוג, שלפני 3 חודשים חשב שהוא יקבל 1.5 מיליון ככה בקלות. האם היום הבנקים מסתכלים על זה קצת אחרת, הם עושים יותר בעיות, מבקשים, מקשים את התנאים, מעלים את הריביות, מה המדיניות?
בוא נתחיל קודם סדר ברשותך. אישור עקרוני לא דיברנו עליו, נכון?
לא
דיברנו. אתה יודע מה זה אישור עקרוני לדעתי?
אני יודע.
המאזינים לא יודעים. זה כסתח אחד שלם. זה נייר A4, ששווה, אפשר לחלק אותו ל8 חלקים ולעשות ממנו ניירות ממו. זה לדעתי אישור עקרוני. אישור עקרוני בא ואומר, כעקרון בדקנו את מה שסיפרת לנו, ואנחנו מוכנים להעמיד ברשותך משכנתה של 2 מיליון שקלים, מיליון שקלים, 500,000 שקלים או 200,000 שקל. הרי שאנחנו מצלצלים לבנק, ודרך אגב היום אישור עקרוני אתה יכול לעשות טלפונית, באינטרנט, דיגיטלי. הכל. אתה יכול לרשום שם שאתה מרוויח X כסף.
אבל הכל לא מגובה ב...
שום דבר, עזוב, גם אתה יודע מה, הלכתי לפקיד בנק בבנק, לא משנה איזה בנק, הראיתי לו את התלושי משכורת שלי. קיבלתי אישור עקרוני, היום במחיר למשתכן, הדרישה לבוא עם אישור עקרוני לחתימה על החוזה. עכשיו סתכל, מחיר למשתכן, אתה חותם על החוזה עכשיו, בחלק מהפרויקטים עדיין אין יותר בנייה, אתה לא יכול לקבל משכנתה. ביום שאתה רוצה לקחת, קיבלת אישור עקרוני, הכל טוב ונחמד.
מה, עוד 2-3?
הגעת עוד שנה, עזוב, עוד שנה.
כן.
בינתיים, פיתרו אותך חס ושלום במקום עבודה. מסתבר שאשתך גם לא יכולה לקבל ביטוח חיים, כי גילו לה איזושהי מחלה כלשהי לא עלינו. גילו לה סקרת.
הכל מתהפך.
הכל מתהפך. הריביות דרך אגב בנק, שבאישור עקרוני היו נניח 3%, פתאום קפצו ל4-5%. כל האישור העקרוני הזה לא שווה לכלום. כי הבנק באותו מועד, דרך אגב, גם על הדרך לקחת גם קצת הלוואות, כי אשתך היא לא עבדה, כי היא נהייתה חולה, אז פתאום יש לך גם התחייבויות נוספות, מה שלא היו לפני שנה שקיבלת את האישור העקרוני. האישור העקרוני בתכלס, הוא סוג של כסתח. הבנק באישור העקרוני, הדבר היחיד שהוא עושה בדיקה, גם כן, לא כל הבנקים, לראות אם אתה בסדר. בכללי, לראות אם אתה בסדר, תן לך סוג של תגובה, כי ביום שאנחנו מושכים את הכסף, הליך משיכת הכסף, שגענו לבנק לחתום על המשכנתה, אנחנו צריכים להביא תלושי משכורת עדכניים, אלא צריכים להביא עובר ושב התקנים. עכשיו, אם בדרך קרה לנו משהו, סיפור דרך אגב שהיה לי בבאר שבע, לקוח מבאר שבע, מגיעים לעשות אישור עקרוני, אישרנו הכל, הכל, עברנו את כל התהליך פרפקט. מגיעים לבנק, היום יש לך את החיווי אשראי. התהליך הראשון שעושים בבנק, בודק את תעודת זהות, חיווי אשראי, יוצא לאור אדום. הלקוח יושב, מה אור אדום? מה הבעיה? מסתבר שנהיה לו בחודש האחרון, ממש, פתחנו, הכל עבד בסדר, עיכול משהו מועצה מקומית בצפון, שהיה על אבא שלו, אבל הוא רשום על הדירה, משהו מורכב של כפרים כאלה. העיכלונות החשבון, הוצאה לפועל. בא הבנק אומר, אתה לא מקבל שום דבר. הבן אדם...
והוא לא ידע מזה בכלל.
הוא לא ידע מזה אפילו. הבן אדם קיבל חום. אומר לך, בשעה שהיינו בבנק, נעלם לו 7 שנים מהחיים. הזכין ב7 שנים. סיימנו את ה... לא היה יותר מדי מה להיפגש. הוא רץ למועצה המקומית, הסדיר את הדברים, קיבל אישור מעורך דין שזה היה טעות. הפעלנו מחלקה משפטית של אותו בנק בשביל להראות להם שזה לא קשור אליו. כי עכשיו לך תתקן כזה דבר שנמצא ב-BDI. קיבלנו אישור מיוחד, ואז השתחרר הכסף. כלומר, אנחנו מסתכלים על ההליך תקין. בשנייה האחרונה קרה לך משהו? כל האישורים העקרוניים שיש לך בעולם לא יעזרו.
אז אמורים בעצם לעשות אותו פעמיים, פעם אחת בשביל לוודא עקרונית שאני זכאי, פעם שנייה רגע לפני העסקה?
האישור עקרוני, אני אומר nice to have. זהו.
יש לך אחלה מאמר, nice to have, must to have, באתר שלך.
לא, או must to have או nice to have, אני לא זוכר איך קוראים לו. אני חושב, קראת המאמרים שלי, וואו, איזה כיף.
אני קצת למדתי עליך, אתה עשיתי שיעורי בית.
זה nice to have, אבל לא must, כי... בסדר, אתה יודע, אם אתה בן אדם...
אז למה עורכי דין מתעקשים על זה? הם שולחים?
כי זה כסתח.
כיסוי, אה?
כי אמרנו, הנה, כן, קיבלת אישור עקרוני. אני לא אשם שעכשיו הפסקת לעבוד וכו'. לגבי נושא הקורונה, מה שקרה בתקופת הקורונה, הרבה אנשים יצאו לחלטים, הרבה אנשים יצאו להבטלה, ופתאום יש התחייבות, התחייבויות כאלו אחרות. ראינו שבחודש מרץ, כולם רצו לעשות ביצועים. ביצועים של חודש מרץ 2020, בין הגבוהים ביותר בבנקים. כי אנשים עוד לא, ברגע שאתה עובר את העשירי לחודש, אתה צריך להביא תלוש שכר. עכשיו, כולם רצו להביא אישור עקרוני. לעשות את המשכנתה בפועל. עכשיו, דרך אגב, once משכת את הכסף של הבנק, נניח יש לי הלוואה של 2 מיליון שקלים, מיליון שקלים, משכתי 250 אלף שקל בפעימה הראשונה, בפעימה השנייה שאני מושך, אף אחד לא בודק אותי. תפסיק לעבוד.
המשכנתה נכנסת לפועל, או once משכת הפעימה
הראשונה? ברגע שהמשכנתה התחילה לחיות, זהו, סיימת את ההליך שלך עם הבנק.
פותרת, זרקו אותך.
זה לא מעניין את הבנק, זה לא מעניין את הבנק. הנכס יתמות, תעסוף. פשוט ככה, זה מדהים. יש לי סיפור, אבל זה לא סיפור לפה, זה סיפור בשעת הערב מאוחרת, לגבי הדבר הזה. אבל זה סיפור, כן. שמע, כל עוד המשכנתא משולמת, ואתה יודע לשלם את זה, אז זה בסדר. אבל, once זה... עכשיו, שאנשים... מה שקרה אחרי זה, היום הבנקים מבקשים, אם אתה בחלט, תן לנו אישור שאתה חוזר למקום העבודה לאחר החלט, ואז הם מתחשבים בהכנסות לפני החלט. אם אתה בהבטלה, זה קצת בעייתי. הם לא אוהבים את זה. עכשיו, אם שני הזוגות נמצאים במצב, היה לי עכשיו לקוח שאמרתי לו, אדוני, אתה לא יכול להתקדם, כי שניהם עובדים במלון. ושניהם לא עובדים עכשיו.
זה תחומים מסוכנים לבנק.
זה תחומים עוד יותר מסוכנים. לא תגיד לי, עובד בחנות שכנראה החנות ייפתח, או מלונות, אף אחד לא יודע מתי זה ייפתח בחזרה. כלומר, יש כאן איזשהו תחום מאוד מאוד מסוכן, פה הבנקים לא ישרו להם. אלה הם כן יביאו ערבים. ואז נכנס העולם של הערבים. לגבי הריביות, היום הריביות חזרו ל... ביום של המשכנתא כולם הקפיצו ריביות. סליחה, של הקורונה, כל הבנקים הקפיצו ריביות, יפה. כי הם אמרו, יש סיכונים. בסוף זה הריבית זה סיכונים. אבל הם מאוד מאוד מהר חזרו. כעבור 3 שבועות הם כבר ירדו, וחודש הם ירדו לשפיות. אפילו לתקופה, אנחנו בריביות יותר טובות מה שהיה קודם.
מה זה קודם? כלומר, אם אני לקחתי הלוואה לפני 2, אז שווה לי לבוא לבדוק ולמחזר אותה אולי?
אני חושב שכן.
כי הריביות עכשיו טובות יותר?
אנחנו בריביות מצוינות. אני אומר לך, הריביות שהרבה הרבה הרבה זמן לא ראיתי. אני מסתכל אישורים קרונים שהוצאנו לפני שנה, ועכשיו ממש הבדלים של 0.5%. לא יודע אם כדאי למחזר, דרך אגב, היום משכנתאות. אם נלקחו לפני שנה, כי לפעמים יש לנו כנסות, אתה יודע, כל הדברים האלה, לא תמיד נכון, אבל כשנדבר על עולם מחזור, תזכיר לי, אז אני אסביר לך איך נכון לבדוק את המחזור.
אני סקרן לשמוע את הסיפור שלך לשעת לילה.
זה לא, אז אתה יודע...
סיפור קרית.
לא, לא, זה לא סיפור לרדיו. אתה יודע, בוא נשים שום הפסקת שיר ואני אספר לך את הסיפור הזה, אתה רוצה?
מקובל, מקובל.
יאללה, כמה דקות של שיר. יאללה, רגע, למה זה לא נכנס לי השיר? שנייה...